שמות פרק י"ב. אמנם לא תוכנן שנדבר על פסח, אבל מה נעשה שהסדר של הפרקים מגיע לפסח? ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור. זאת אומרת, זה חידוש שאפשר לדבר בארץ מצרים. עד עכשיו נאמר וידבר השם אל משה, לא כתוב שזה בארץ מצרים. ביום דיבר השם אל משה ואל אהרון, לא כתוב בארץ מצרים. פה כתוב שזה בארץ מצרים, לומר לנו שיש כאן משהו חדש, שלאותה שעה מצרים הפכה להיות ראויה לדיבור. איך זה יכול להיות? הרי רק בארץ ישראל הדיבור מופיע בשלמותו ובטהרתו.
תודה רבה.
אלא מכיוון שזה הקדמה למכת בכורות, ומכת בכורות נעשית שלא על ידי שליח, אני ולא מלאך, אני ולא השליח, אז במקרה הזה, ברגע שזה חוזר אל המקור הראשון, אל מי שברא את העולם, אין הבדל בין מקום למקום. לכן, כאן כתוב, יש הדגשה שזה בארץ מצרים. החודש הזה, לכם ראש חודשים. ראשון הוא, לכם לחודשי השנה. זאת אומרת, שעל מנת לגאול את האנושות ואת עם ישראל, צריך להתחיל עם רפורמה בלוח. צריך להתחיל עם רפורמה בלוח. ושאלת את השאלה, למה? כן, קודם כל, אם הדבר הראשון שנאמר זה שינוי בלוח, סימן שלפני כן ניסן לא היה החודש הראשון. אז מה היה החודש הראשון עד אז? לא
ניסן, תשרי.
לא ניסן, ברור. אז תשרי. איך יודעים שזה תשרי?
בריאת העולם.
בריאת העולם? מחלוקת. רבי יהושע אומר שבניסן נברא העולם. אז כך שזה לא תשובה טובה. זה אמר
שהיה חודש
ראשון. רגע. היו חודשים, ואתה לא יודע מתי מתחילה השנה. אז לא היו שנים לפי זה. אבל כתוב כאן שנים. מה?
לפי המלכים.
ברוך אתה אדוני. אלוהינו, מלך העולם, שהכל יבוא. אפשר, אבל אני אגיד לכם, יש כתב יתדות של מלך בבל בשם חמורבי, שמצאו בחפירות הארכיאולוגיות, ושם הוא אומר לכהני בבל, השנה אינה במקומה, הוסיפו אלול שני. כך אומר חמורבי. השנה אינה במקומה, הוסיפו אלול שני. מה זה אומר שהשנה אינה במקומה? מה שאנחנו מכירים, שיש הפרש בין שנת הירח לבין שנת השמש, וחמורבי מורה לעשות עיבור השנה, מה שאנחנו עושים גם, כן? ולכן הוא מצווה להוסיף עוד אלול. מדוע הוא מוסיף עוד אלול, ולא עוד שבט?
אליל סוף השנה.
גם שבט זה שלה, מה? כי זה סוף השנה. בסוף השנה מוסיפים עוד חודש. בדיוק כמו שאנחנו עושים. אנחנו מעברים את השנה על ידי אדר שני, כי אדר הוא החודש האחרון של השנה. ולכן כשרוצים להגדיל את השנה, מוסיפים את החודש בסוף השנה. אז אם אנחנו רואים שחמורבי הוסיף עוד אלול, סימן שהשנה שלו הייתה מתחילה בתשרי, יפה מאוד. עכשיו, הדברים מפורשים גם בתרגום יונתן, על הפסוק בספר מלכים, שהמלך שלמה הקהיל את העם, בירח האיתנים הוא החודש השביעי. אז אומר תרגום יונתן, שעד הירח האיתנים, ירח שבו הקדמונים היו מונים ועכשיו הוא ניסן. עכשיו הפך, אם כן, חודש תשרי להיות החודש השביעי. אם כן, אנחנו רואים שזו מסורת גם מן הארכיאולוגיה וגם מתרגומי התורה שהיו מונים לחודש תשרי. והתורה אומרת, אי אפשר להתחיל את ההיסטוריה של עם ישראל, של עם ישראל העצמאי, המתחיל את ההיסטוריה שלו, בלי לשנות את לוח השנה. וזאת למה? קודם כל זה אומר על הבדל בין שתי תפיסות של הזמן. זמן שמתחיל בתשרי וזמן שמתחיל בניסן, זה לא אותה צורת זמן. מדוע? בגלל שהזמן, אפשר לראות את זה כנתון פסימי, אפשר לראות כנתון אופטימי. מה פסימי בזמן? שהזמן, כל הזמן, משנה אותנו. מוחק אותנו. מה שעכשיו, עוד רגע, לא יהיה. אז לכן, הזמן נקרא שנה, מלשון שינוי. השינוי משנה אותנו כל הזמן. ולכן אמרו הפילוסופים האירופאים, זה מכוון לפול ולרי, שאמר שהתרבויות יודעות שהן בנות תמותה.
פרקי אבות טעות.
מה כתוב פרקי אבות?
שפנה.
אל תאמר.
אל תאמר.
שפנה שפנה. זאת אומרת שהתרבויות הזאת שהן בנות תמותה, זה גם כתוב בספר תהילים אגב, ולא אמרו העוברים ברכת השם עליכם. ואנחנו אתכם משם השם. מי זה העוברים? אומרים חזל, אלו אומות העולם, שעוברים מן העולם. זאת אומרת שהזמן הוא דבר פסימי. זה יוצא שכל הזמן כולו, בכללו דומה לעונת הסתיו. לכן אין פלא, שאומות העולם שמרגישים את הדבר הזה, כשהם אומרים שרואים את הזמן, רואים את הסתיו בתור השיא של הזמן. הסתיו זה הזמן של הבליה. בסדר? וזה אגב מוכיח שספר תהילים נכתב מאוחר מאוד. כי אם פילוסוף צרפתי מסוגל להגיד מה שכתוב בספר תהילים, אז מי מעתיק ממי? כלל גדול באקדמיה, היהודים מעתיקים מן הגויים, נכון? עכשיו, לעומת זה, עם ישראל יודע על עצמו שהוא נצחי. מי שנצחי לא מתיירה מן הזמן, אלא הוא רואה בזמן אפשרות של התחדשות מתמדת, אביב מתמיד. ולכן הזמן נקרא חודש, משון חידוש. החודש הזה, ההתחדשות הזאת, זה שלכם. כן, בבקשה.
חודש הזה לכם,
זה נכונה
ראש השנה של העם ישראל.
כן.
אבל בסופו של דבר, החודש הראשון למשמעותינו לניסן, כדי להתחיל את חודש ניסן, שהוא חודש האביב, לעם ישראל, כמו בטח, נכון בחודש
עצמי. כן, ברור.
תעודות ארכיאולוגיות, אולי תן לי מסביר לך.
אכן, אכן. זאת אומרת, ברור שיש פה איזה מין חגיגה, אנחנו מציינים שיצאנו מעבדות לחירות. אבל אנחנו נראה שזה עוד יותר עמוק מזה. בהמשך, אני רק לא רוצה כאן להקדים את המאוחר, אבל תזכרו את זה שיש משמעות לעובדה שעברנו מתשרי לניסן, וזה גם משפיע על האופן בו אנחנו מונים את השנים של השיעבוד. אבל זה כל זה...
המעבר הוא גם מעבדות לחירות, כי העבד זמנו לא בידו.
כן.
כאן אנחנו נותנים להם בעצם, זמנכם בידכם, אתם כבר יצאתם...
יפה, זאת אומרת, חודש זה לכם, זה שלכם, זה בידכם, יפה. טוב, עכשיו בואו נתקדם קצת, אני רק אומר, את הנקודה הזאת צריך לזכור, בהמשך זה יתברר. דברו אל כל הדת ישראל למור, ואז עולה שאלה אצל חזל, דברו. איך יכול להיות שנאמר דברו, ועלו וכי אהרון מדבר, ועלו כבר נאמר אתה תדבר. אלא חולקין כבוד זה לזה, אהרון אומר למשה מה שמעת, ומשה אומר לאהרון מה שמעת. ותורה יוצאת מבין שניהם. מה זה אומר? זה אומר שהתורה, מכאן ואילך, השאלה עד איפה, מתחלקת לשני סוגי תורה. יש תורת משה, יש תורת אהרון. והתורה שאנחנו מקבלים היא מיזוג של שתי התורות. זה מתחיל בפרשת בו, ומסתיים באמצע פרשת שמיני. כלומר, אנחנו נראה עכשיו לאורך כל הפרשות, שחלק מהפרשות הן הבאה של תורת משה דווקא, וחלק מן הפרשות הבאה של תורת אהרון, ויש כמין מתח בין שתי התורות, עד שבסוף מתחברים. עכשיו, מה זה תורת משה? מה זה תורת אהרון? תורת אהרון, נתחיל עם זה. זה תורה שבנויה בשביל מי שרחוק. הווה מתלמידיו של אהרון, ומקרבן לתורה. אז אם צריך לקרב לתורה, סימן שתורת אהרון מיועדת למי שרחוק ממנה. מי שרחוק ממנה זה החוטא. העבודה של אהרון, לחפר, כהן גדול, הוא יודע לחפר על החטאים ולהחזיר בתשובה. אם התורה הייתה רק תורת אהרון, ללא תורת משה, היינו אומרים שעניינה של התורה לחפר על החטא. שזה יש תורה. ואז זה מאוד פסימי, כי זה היה אומר שכל החוויה הדתית של האדם בנויה על בסיס החטא. יש דת כזאת שלקוחה מתורתנו, הנצרות. הנוצרי בלי חטא הוא אומלל. מה הוא יעשה אם אין לו חטא? ברוך השם, הוא סידר לעצמו החטא הקדמון. כלומר, כל אדם בעולם, לפי הנצרות, נולד חוטא. ברוך השם, אז עכשיו יש מה לעשות. כן? אבל תורת משה איננה כזאת. תורת משה מניחה שאתה מלכתחילה בסדר. אתה מלכתחילה לא חוטא. ו... רק מנעוריו, לא לפני כן. כלומר, חז"ל אמרו, יצר לב האדם רע מנעוריו משעה שננער ממעי אמו. זה סימן שלפני שהוא ננער ממעי אמו, הוא טהור. יצרו לא רע. כן? זה הגמרא שואלת, יצר הרע ממתי נכנס באדם? ואז המסקנה של הגמרא, מחלוקת רבי ואנטונינוס, המסקנה היא שכאשר הוא יוצא. לפני כן לא. זאת אומרת שהאדם בבסיסו טהור. הנחת היסוד של תורת משה זה שהאדם הוא לכתחילה כשר. אבל מה נעשה אם הוא יחטא? בשביל זה יש תורת אהרון. כלומר, זה המבנה של ההנהגה של התורה, תורת משה ותורת אהרון. הדבר הזה בא לידי ביטוי פרוקסיסטי, כלומר קיצוני, בחטא העגל. שתי שיטות לגמרי איך לטפל בבעיות של העם. ורק בפרשת שמיני, שנגיע אליה אינשאללה בקרוב, אנחנו נראה את החיבור בין תורת משה לתורת אהרון. אני רק נותן פה הקדמות. כלומר, אנחנו רואים פה שהתורה נותנת הרבה מאוד נתונים של התחלה של היסטוריה, שזה ילך ויתברר במהלך הפרשיות. טוב, דברו על כל הדת ישראל למור בעשור לחודש הזה, ויקחו אשתה לבית אבות אל הבית. למה צריך בעשור? אגב, פסח דורות אין מקחו מבי עשור, רק פסח מצרים מיני עשור. כך שמה אכפת לנו מה היה? אלא שהעשור לחודש הראשון מקביל למה שהיה העשור לחודש הראשון הקודם. מה החודש הראשון הקודם? תשרי, נכון? חודש הקודם זה תשרי, והעשור זה יום הכיפורים. כלומר, יש איזו הקבלה בין מה שמתרחש בניסן לבין מה שמתרחש ביום הכיפורים, בבית תשרי, וכאן זה יום הכיפורים של יוצאי מצרים. למה? עיקר עניינו של יום הכיפורים זה מלחמה בעבודה זרה. זה עיקר העניין של יום הכיפורים, ואז לכן השילוח להזזל כדי לטפל בנושא עבודה זרה, וכיוון שגם פה, צריך לצאת מעבודה זרה, משכו, קחו לכם סלבית אבות, זה נקרא משכו ידיכם מעבודה זרה, לכן זה גם בעשור. אני רוצה אולי לתת הערה קטנה, מתי עשו פסח? אם מסתכלים בתנך, מה הם הזמנים שבהם אנחנו רואים במפורש שעשו קורבן פסח?
חזקיהו ויושיהו.
חזקיהו ויושיהו, מה עוד?
חזקיהו.
בימי נחמיה, מה עוד? יהושע? נו, יציאת מצרים.
והשנה השנייה.
והשנה השנית. הנה, שש פעמים. יפה. שש פעמים מצאנו בעשיית קורבן פסח מפורשת. מה המכנה המשותף של כל שש המקומות האלה? פשוט מאוד. כל פעם מדובר ביציאה מעבודה זרה. הפסח הראשון במצרים, זה בגלל שיצאו מעבודה זרה של מצרים. השנה השנית, אחרי העגל. בימי יהושע, אחרי בעל פאור. נכון? זה היה מיד אחרי בעל פאור. בימי חזקיהו, אחרי העבודה זרה של אחז. בימי יאשיהו, אחרי העבודה זרה של מנשה ועמון. בימי נחמיה, יצאו מהגלות. כל הדר בחוץ על הארץ, כעובד עבודה זרה. זאת אומרת, שכל פעם שיוצאים מעבודה זרה, יש פסח. שש זה מספר קטן מדי מבחינתי. צריך להוסיף עוד אחד. אז מה זה השביעי? כשאנחנו נעשה, מה זה עתיד לבוא? לא כזה רחוק. כשאינשאללה הציבור הזה יעשה קורבן פסח, כן? אז אנחנו נעשה את השביעי כדי לציין את היציאה מגלות אדום. בסדר? עכשיו, זה נכון שלפי ההלכה צריך לעשות קורבן פסח כל שנה. אבל אני מציין שבתורה, בתנ"ך, זה מופיע רק בשש מקומות, וכולם קשורים ליציאה מעבודה זרה. יכול להיות שבגלל שזה יציאה מעבודה זרה, עשו את זה בעסק גדול, מה שנקרא. שש זה של שלימות? לא. שש זה מספר שלם. טוב, גם שבע זה מספר שלם. שמונה, כל זה מספר. כן, אבל שש זה השלימות של המרחב. יש שלושה ממדים למרחב, אז כל ממד הוא דו-כיווני, זה יוצא שש. אבל יש גם הנקודה המרכזית, זה המהר"ל גם כן אומר. הנקודה המרכזית זה השביעי. שהיא מקור הקואורדינטות.
גם המספר שלו
מרחיב, שגם כשלא יצא פה, 1 כפול 2 כפול 3. 1 כפול 2 כפול 3, זה 6, נכון. טוב, אז ויקחו איש שא לבית אבות, שא לבית, וימעט הבית מיות משא, ולקחו שכנו הקרוב לביתו במכסת נפשות, איש לפי אוכלו תחוס הוא על השא. בזה אנחנו מבינים ההלכה שאסור שפסח נאכל בחבורה. מה זה חבורה? חבורה זה קורבן יחיד או קורבן ציבור? לפי ההלכה, קורבן פסח הוא קורבן יחיד שיש לו דינים של קורבן ציבור. שהרי הוא דוחה את השבת. הנה השנה, בעזרת השם, אנחנו נקריב את הפסח בשבת. נכון? למרות שזה קורבן יחיד, קורבן יחיד לא דוחה את השבת. אבל כתוב במועדו, אז מזה אנחנו לומדים שקורבן פסח דוחה את השבת. זאת אומרת שיש לו דינים של קורבן ציבור. מה זה אומר? זה אומר שביציאת מצרים יש איזשהו, יש קשר מהותי בין היחיד לבין הכלל. בדרך כלל עושים הבחנה בין כלל לפרט. אבל בלידת האומה הכל מחובר, הכל כדבר אחד, וזה כמו תנוחה עוברית. כן, הרי איך עושים את הקורבן פסח? ראשו על קרעיו ועל קרבו. מכירים את התנוחה הזאת? זה התנוחה של העובר. כן? עם ישראל הוא עובר. עכשיו, עובר, איפה הוא נמצא? ברחם. איפה בני ישראל אוכלים את הפסח? בבית. בבית. זאת אומרת, לא, זה עדיין השלב לפני היציאה. כשמישהו יוצא מרחם אמו, אתם יודעים מה יש בפתח? הרבה דם. יש דם, דם מרוח. זה בדיוק מה שהם עושים. הם מורחים את הדם על הפתח, כי משם הולכים לצאת. וזה מלווה בדרך כלל בצעקה גדולה. נכון? ראיתם פעם לידה? לא, לא ראיתם. אבל מי שיולדת, ראית. זה אשריך. עכשיו, אז זה בדיוק מה... מה שמתברר כאן זה בעצם תהליך הלידה. עכשיו, בדרך כלל, קורבן מוקרב על גבי מס. מזבח. איפה המזבח במצרים?
אה?
לא, הפתח. הפתח הוא המזבח. בדרך כלל את הדם זורקים אל יסוד המזבח. פה את הדם שמים על המשקוף. אז איפה המזבח? המזבח זה הבית עצמו. ואז, זה פעם ראשונה, או היחידה, שאוכלים קורבן, לא ליד המזבח, אלא בתוך המזבח. נכון? זה דבר טבוע. אלא בגלל שעוד לא נולדו. זה השלב לפני הלידה, לכן האוכלים בתוך המזבח, אחר כך כל הקורבנות יהיו ליד המזבח. בסדר. סתמים, לכן גם יש הבדל בין פסח מצרים לפסח דורות. פסח מצרים זה לפני הלידה, פסח דורות זה אחרי הלידה. סתמים, זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים ומן העיזים תיקח. עכשיו, מה זה ס? ס זה, או גדי, כן? ס מעיזים או ס כבשים, זה יצור מאוד קטן. מה?
חרוף.
חרוף.
בן שנה.
חרוף זה מבוגר. אתה יודע מה? לא אכפת לי.
זה מילה הזו.
טוב. יפה, יפה. טוב. והיה לכם במשמרת עד 14 יום בחודש הזה, ושחטו אותו כל כך לדעת ישראל בן ארבעים. ולקריחו מן הדם, ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף על הבתים אשר יאכלו אותו בהם, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צליש ומצות על מרועים יאכלו, אל תאכלו מנונה ובשל מושל במים, כי אם צליש ראשו על קרעה ועל קרבו. טוב, אני רוצה פה, מי שפירש את זה מאוד יפה לדעתי, זה המהר"ל מפראג. המהר"ל אומר שיש פה צורך בגילוי ייחוד הבורא. אני אסביר מדוע. אוכלים את הפסח עם מרור ועם מצות. זה לכאורה לא הגיוני. המצה מציינת את החירות. המרור את השיעבוד. אז היה צריך לאכול מרור בליל בדיקת חמץ ומצה בליל הסדר. כי בליל בדיקת חמץ היית עדיין משועבד, בליל הסדר אתה כבר בן חורין. והנה התורה אומרת לאכול מצה ומרור ביחד. למה? כי אם לא תעשה את זה, אתה תחשוב שפה היה מאבק בין שני אלים. האל המשעבד והאל המשחרר. האל המשחרר ניצח את האל המשעבד. יש לך שני אלים. אז אתה צריך לדעת שהאל המשחרר הוא בעצמו זה שגזר את השיעבוד. מה מורה על כך? שזה אותו אלוה, קורבן הפסח. קורבן הפסח פירושו אחדות. למה? בגלל שהוא כל כולו מרוכז מסביב לעצמו, ראשו על קרעה ועל קרבו, והוא צלוי, הבשר הצלוי הולך ומתכווץ, והוא זכר ולא נקבה, זכר מצד הצורה ולא מצד והצורה היא אחדותית, לעומת החומר הנקבה שהוא מתפשט, והוא גם בן שנה. שנה אחת. זאת אומרת, כל הדברים האלה, וגם צריך לא לשבור אותו, לא לשבור עצמות. כלומר, לשמור על שלמותו. כאחד, זאת אומרת שקורבן הפסח מציין את ייחוד הבורא שמחבר את את המרור ואת המצה. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין, כי הוא עצמו אלוהי מצרים. אתם יודעים שהגויים במשך דורות רבים אמרו שאנחנו אוכלים את האלוה שלהם. נכון? בגלל זה היו רדיפות. היו עלילות דם. כי אנחנו אוכלים את מי שהם רואים אותו כאלוה. הכינני. אנחנו באמת אוכלים. כן? ולכן גם לא במקרה העלילות האלה היו קשורות לחג הפסח תמיד. כי הם תמיד הרגישו שאנחנו לוקחים מהם את הכוח שלהם ומחברים אותו בחזרה אל הייחוד. זה בדיוק מה שקורה כאן בקורבן פסח. ולכן וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם מרגליכם, ומקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לשם. למה צריך שזה יהיה בחיפזון? הרי עבדות מצרים, גר יהיה זרחה 400 שנה. נגיד פחות, 210 שנים. חיכית 210 שנים, עכשיו אתה בחיפזון? אם זה חיכה עד עכשיו, זה יכול לחכות עוד שבוע, מה קרה? למה צריך להיות כבר מוכנים ליציאה? אומר המהר"ל מפראג, שוב, המהר"ל, אני חושב שבנושא הזה באמת דייק מאוד, אומר, גאולה זה מעל הטבע. טבע זקוק לזמן. גאולה לא צריכה זמן. לכן, גם כשיש תהליכים ארוכים, ברגע המכריע צריך לעשות את זה מהר. כמו בלידה. לידה מתכוננים לזה 9 חודשים. אבל בזמן הלידה זה צריך להיות מהר. כי אם זה לא מהר, אוי ובוי. אותו דבר גם אם אתם רואים במעשה פורים. הסיפור של מגילת אסתר מתרחש לאורך 9 שנים. 9 שנים. בהתחלה המשתה, אחרי זה אסתר מלקחת, אחרי זה הגזרה. בקיצור, זה לוקח הרבה זמן כל הסיפור הזה. ובזמן הבזן המכריע, ויבהילו להביא את המן אל המשתה. למה? כי הרגע המכריע צריך להיות מהר. אותו דבר עם הציונות. הציונות התחילה, הוא אצל כבר בימי הארי, אפשר להגיד, ראשית העליות החדשות אחרי גירוש ספרד, אחרי זה עליית תלמידי הגרא, ואחרי זה החובבי ציון, והתנועה הציונית, והבילויים, לא, הבילויים זה לפני כן, נילי וכו' וכו'. ובהה באייר תשנ"ח צריך מהר מהר להכריז על המדינה, ומביאים את הרב מימון במטוס מירושלים כדי להיות מחותמי המגילה, וצריך שזה יהיה מהר, כי אם לא מנחם בגין יקים את המדינה, וזה אסור שזה יקרה. כן, בסדר, מגיע הזמן, אז עושים את הדברים מהר. כן, חששו גם מהלפץ של המעצמות וכו' וכו'. זאת אומרת, זה בדיוק מה שקורה גם פה, תהליכים הם ארוכים, בזמן ההתרחשות זה צריך להיות מהר. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והקיתי כל בכל בארץ מצרים באדם ועד בהמה, וכל יהוד מצרים מצא שפטים אני השם, אין הקדוש ברוך הוא נפרע מאומה, עד שנפרע קודם כל משריה תחילה, והיה אדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את אדם ופסרתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית בהקותי בארץ מצרים. עכשיו, אם אני אשאל את בני ישראל למחרת הפסח, אני אשאל אותם, תגיד, ספר לי, איך הייתה מכת בכורות? מה הוא יגיד? לא יודע, לא ראיתי שום דבר. דווקא הבכור שלי, ברוך השם, מרגיש בסדר גמור. לא ראיתי את מכת בכורות. זה אומר שמה שאנחנו חוגגים בפסח זה שהקדוש ברוך הוא לא נגלה. הוא נגלה על מצרים, עלינו לא. בדיוק כמו במכת חושך, אם אני אשאל, איך הייתה מכת חושך? חושך, אור היה במשותם. זאת אומרת שאיפה ש... כלומר, שכל העניין של 10 המכות, כפי שכבר הזכרנו את זה בשיעורים הקודמים, זה על מנת להתגלות אל מצרים, וידעו מצרים כי אני השם. עם ישראל יוצא ממצרים, הוא לא יודע מי הוציא אותו ממצרים. ולכן, אם אנחנו נשאל את בני ישראל, אחרי קריאת ים סוף, מי הוציא אתכם ממצרים? נגידו, או משה, פרעה. כן? רק בסיני הקדוש ברוך הוא מגלה להם, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתי חמרת מצרים. תראה לך, זה היה אני, אבל עד אף לא הכרת אותי. מה?
הייתה
תקלה
בעגל.
למה?
לא,
אבל יש פה בעיה שזה אחרי אנוכי. אני צריך לתרץ את זה. בסדר? אבל יוצא ש... ההתגלות היא התגלות דרך השלילה.
הכי היה לדעת אחרי כל המכות שהשם הביאה מצרים ובני ישראל נחפו וראו חוץ למכה האחרונה, שהם יחשבו שמי שעוצר במצרים זה פרעה?
ועוד איך, ואני אסביר לך גם למה. כי באמת בני ישראל לא ראו את ה10 מכות. אתה שואל אותם, איך הייתה מכת דם? דם? אני שתיתי מים. צפרדיה? מצילו היו צפרדים. הם ראו שמצרים סובלים, אבל יש הבדל בין אם אתה רואה מישהו סובל, לבין אם אתה הנשוא של ההתגלות. ההתגלות לא הייתה אליהם. זה נכון, הם רואים שיש פה כוחות אדירים וכו', הם אינם מכירים את מי שעשה את זה. כן? יש הבדל בין לדעת על מישהו, לבין לדבר עם מישהו. זה כמו ההבדל בין הפילוסופים לנביאים. הפילוסופים מדברים על אלוהים. הנביאים מדברים עם אלוהים. זה לא דבר. בסדר? למה הוצאתם אותנו ממצרים? זה תמיד באים טענות כאלה, נכון?
אבל מה הוא טען? הוא טען שעוד מכה והחזב הולכו יוצא איתם, לא?
מי אמר למי? השם אומר למשה שתהיה עוד מכה. זה נכון. משה יודע. זה נכון. עכשיו, יש פה הלכות שבאות אחר כך. יש שאלה גדולה, מתי נאמרו הפסוקים מפסוק י' ד' ואילך? יכול להיות שהפסוקים האלה לא נאמרו באותה שעה לעם ישראל, רק התורה הכניסה אותם פה. ואני אסביר לכם מדוע אומרים את זה. והיה היום הזה לכם לזיכרון וחגותם אותו חג לשם, לדורותיכם, בוגת עולם תפוגעו, שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ נחתה הנפש עם ישראל מיום הראשון, יום הראשון עד יום השביעי. זאת אומרת, כאן זה הציווי לדורות. לדורות צריך שבעה ימים לאכול מצות. למה? הרי לא כתוב בכלל בשלב הזה, משה אומר לעם לקחת שה. האם הוא אומר להם לעשות מצות? ראית את זה פה?
לא, זה יצא לבד.
מה? על מצות ומורים יאכלו, זה כתוב בפרשת בעלותך. כן. כן? אני עוד לא ראיתי. אולי אני אראה את זה בהמשך. כן, אצל ישו מצות על מרורים יאכלו. זה כתוב בהמשך. אבל בשלב הזה, צריך לזכור, משה אומר לעם, תיקחו פסה. זה מה שהוא אומר להם. מה אנחנו הולכים לאכול? בשר. זה מה שהם יודעים. מצות הם לא יודעים. לכן מה שכתוב כאן, שבעת ימים מצות תאכלו וכולי, זה לדורות. זה נאמר מאוחר יותר, זה לא נאמר לבני ישראל באותה שעה. בני ישראל עסוקים מדי בלהביא את השה, בשביל לחשוב על לימוד הלכות שלא רלוונטיות לשלב הזה. וביום הראשון, עכשיו, אגב, למה יש חומרה של שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור בבתיכם? למה צריך להשבית את... אגב, מה זה להשבית שאור? יודעים מה זה שאור בכלל? זה דבר שלא עושים היום. מה זה שאור?
כתוב קצת מצות על
מרובי
יפה. נו.
שמערבים אותו עם הנישה
החדשה. יפה. זאת אומרת, השאור זה דבר שפעם היו משתמשים בו הרבה, כל אדם, כל אופה, היה לו שאור משלו, שאותו הוא היה מפרנס. מוסיף סוכר, מוסיף יין, מוסיף כל מיני דברים, כדי שזה ימשיך לצוס. ואת זה היו מה ששומרים כל השנה. כל השנה, ומה זה תשביתו? תפסיקו לפרנס אותו. זאת אומרת, עכשיו, שימו לב שאין פה איסור שימצא חמץ, מסיבה פשוטה. חמץ זה לא דבר שנשמר. אחרי כמה שעות, לחם כבר לא ראוי לאכילה. לכן, הדבר היחיד שהוא משמעותי בעת העתיקה לקראת פסח, זה להשבית את השאור. ברגע שאין שאור, גם אין חמץ. ברור? ומה?
בפסוק ח' כתוב על מצות ומרורים.
בפסוק ח', נכון. מה? פסוק ח' של איזה פרק?
מצות ומרורים יאכלו.
רגע, באיזה פרק?
זה.
כן, אתה צודק. נכון, ואכלו את הבשר בלילה הזה, רגע, צלי אש ומצות, על מרורים יאכלו. עכשיו אני רוצה לשאול, האם זה ציווי? לא, כתוב ואכלו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מגלה למשה שזה מה שיקרה. כן? אין ציווי לאכול מצות. כתוב, ושחטו אותו, כלומר, והיה לכם משמרת על 14 יום, ושחטו אותו, כל זה, ולקחו מן אדם, ואכלו את הבשר בלילה הזה. צלי אש. עכשיו, ומצות, על מרורים יאכלו, אנחנו נראה, האם העם בכלל יודע שהוא צריך לאכול מצות, אנחנו נראה שמשה לא מגלה להם שהם צריכים לאכול מצות. ואני מוכן להתערב איתך, הנה, תסתכל למשל בהמשך, איך כתוב כאן, רגע, רגע. ויקרא משה, הנה, פסוק כ"א. ויקרא משה לכל זקני ישראל ואומר עליהם, משחו, קחו לכם צאן משורתיכם ושחטו הפסח. נכון? ועבר השם מגוב, הוא לא אומר להם בכלל על מצות. כן? לא, שום דבר, הוא לא מדבר על מצות. וגם, הנה, בקיצור, לא כתוב שהם צריכים לאכול מצות. זהו. עכשיו, אז מה זה הסיפור הזה שהשם אומר למשה? רגע, רגע. מה? לא, זה לעתיד. זה פסח דורות. לא כתוב שצריך לאכול מצות. עכשיו, לא רק זה, לא כתוב שצריך לאכול מצות. זה גם אנחנו נראה את זה.
זה פועל
יוצא
של
היציאה. למה? אנחנו נבדוק את זה. רגע, 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 רגע. אנחנו נבדוק את הכל. רגע. אוף. עכשיו, מה שכתוב, אך ביום הראשון, אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונחרטה הנפש ההיא מישראל, יום הראשון עד יום השביעי. אז כאילו התורה אומרת, למה צריך שלא יימצא השעור? כי אם אתם תאכלו חמץ, יהיו חייבים כרת. כי מי שאוכל חמץ, מראה שהוא נחרט מן האומה. הוא לא רוצה להיות שותף לגורל של עם ישראל. עכשיו אני רוצה להבין, מה זה הסיפור הזה שלא לאכול חמץ? מאוד מוזר, לא? פשוט מאוד. מי המציא את החמץ?
המצרים.
הלחם הקדום היה מצה. מי שהמציא את האפשרות להחמיץ את הלחם, זה המצרים. זאת המצאה מצרית. זאת אומרת שכאשר אנחנו רוצים לציין את העובדה שיצאנו ממצרים, אנחנו לא אוכלים את הלחם המצרי. פשוט מאוד. להתרחק מדרום מצרים לפחות במועד שמציין את העובדה שיצאנו ממצרים. אם היינו משל משתעבדים לאמריקה, אז התורה הייתה מצווה עלינו שביום שלא לשתות קוקה קולה. או שלא לאכול המבורגר. בסדר? זאת אומרת שעבור יוצא מצרים, איסור החמץ הוא מובן מאליו. לא צריך לפרש למה. כן? זה פשוט הלחם של המצרים, אתם תאכלו מצות. זאת עובדה היסטורית.
חמץ ראשי תמות חלמי.
כן, איך יודעים לו? ארכיאולוגיה, ארכיאולוגיה מלמד אותנו, אנחנו יודעים. כן.
הלחם אחר
כך,
גם
צמר.
היה בשבילם
להזמין
מישהו ללחם,
כמו שיוסף מזמין לך
ללחם.
לחם זה סעודה בתנ"ך. כן, שעשו חמץ. יש, מה זה אומר? לגבי המצות, לא, לא זוכר, בסדר. בכל מקרה, מה שאתה אומר, לחם, לחם בתנ"ך זה סעודה. וביום הראשון מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קודש שלכם. למה יש יום טוב שביעי? בגלל קריאת ים סוף. אבל בני ישראל בשלב הזה עוד לא יודעים שהם עומדים לחצות את ים סוף בשביעי של פסח. לכן כל הפסוקים האלה לא נאמרו לבני ישראל, הם נאמרו מאוחר יותר. כל מלאכה לא יעשה בהם, אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. מדוע התורה ציוותה, כלומר התירה אוכל נפש ביום טוב, והיא לא מתירה אוכל נפש בשבת? פשוט מאוד. מה השבת באה לציין? לא, מה המאורע שאנחנו חוגגים בשבת? בריאת העולם. מי ברא את העולם? אולי מישהו יודע?
הקדוש
ברוך הוא. האם מישהו עזר לו? אף אחד לא עזר לו. הוא עשה את הכל לבד. זאת אומרת שבריאת העולם היא פעולה שבה יש אקסקלוסיביות לקדוש ברוך הוא. לכן האדם צריך לשבות מכל הפעולה האנושית, שזה כל המלאכות. יום טוב בא לציין את יציאת מצרים. מי עשה את יציאת מצרים? הקדוש ברוך הוא, מי עזר לו? הרגליים של בני ישראל. הלכנו. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא היה מוציא אותנו, ואנחנו לא, אנחנו לא הולכים, לא היה פסח. יוצא שיש שותפות מסוימת של הנברא בהורדה של הקדושה לעולם. לכן, המלאכה של תחומין, היציאה מרשות לרשות, מותרת, כי זה בדיוק מה שעשינו. וגם אכלנו, האופן ש... כלומר, עשינו את הפסח, אכלנו כדי לצאת. ולכן, אוכל נפש והוצאה מותרים ביום טוב, פשוט מאוד. ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה, זרועותיכם חוקת עולם. וכאן עולה שאלה, מתי זה חג הפסח? בראשון, ב-14 יום לחודש בערב, תאכלו מצות. לא מובן. בערב זה לא 14. בערב זה 15. אז איך אתה אומר? בערב, ב-14, בערב.
ערב
ה-4. אתה צודק, חג הפסח הוא מתחיל בחצות היום של 14, הוא מסמר בחצות היום. זה חג של 12 שעות. חג המצות מתחיל בשקיעה ונמשך 7 ימים, זה אני מסכים. אבל למה הסיבוך הזה? ההסבר הוא פשוט. חז"ל אמרו אגב, איך לקרוא את זה? בראשון ב-14 יום לחודש תעשו את קורבן הפסח. בערב, שזה כבר 15, תאכלו מצות. משכנע? לא משכנע, נכון? הדרש הזה הוא רטרואקטיבי. אלא צריך להבין, מתי מתחיל היום?
בערב,
נכון? בשקיע. לפי השיטה של מי? של היהודים. לפי המצרים, מתי מתחלף היום? בחצות לילה. זאת אומרת, כל זמן שאתם עוד לא יוצאים ממצרים, ליל הסדר הוא 14 בערב. ברגע שאתם יוצאים ממצרים, רטרואקטיבית הוא מתחיל להיות 15. כיוון שכשאתם אוכלים את הפסח במצרים, אתם עדיין תחת רשות מצרים, עד חצות זה 14. כשתצאו לדורות זה יהיה 15. עכשיו, מה? לפי זה מחלוקת רבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה, מתי אוכלים את הפסח? האם אוכלים אותו עד חצות או אוכלים אותו עד עמוד השחר? זה מחלוקת רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי. בסדר, ורבי אלעזר בן עזריה, סליחה. כן, למה? אחד מתייחס למצרים ושני מתייחס לישראל. למה? כי כתוב חיפזון. ואכלתם אותו בחיפזון. מחלוקת בגמרא, מסכת ברכות דף ט, האם זה חיפזון בישראל או חיפזון במצרים. אז פה זה בדיוק הרגע שבו עוד לא ברור האם אתה שייך למצרים או לישראל, זה הרגע, הרגעים האחרונים ברחם לפני הלידה. כשהתינוק כבר התחיל לרדת, יש כבר פתיחה. אז הוא עדיין ירח אמו, אבל הוא כבר מתחיל להיות עצמאי. יש לנו כלל שאם הוא מסכן את אמו, בשלב שהוא הוציא את ראשו, הם דוחים נפש מפני נפש. כן, אז, אבל כשהוא מתחיל להוציא את הראש, הם דוחים נפש מפני נפש. זאת אומרת שזה השלב שבו הוא ספק אמו, ספק כבר עצמו. וזה בדיוק מה שקורה בליל הסדר. יוצא שמי האימא של עם ישראל? מצרים. כן? יוצא לפי זה שצריך לומר, בארץ מצרים נולד העם היהודי. ומה שכתוב במגילת העצרות, זה בארץ ישראל קם העם היהודי. זה משהו אחר, כן? אבל נולד במצרים. לכן אסור לחזור למצרים, בגלל שהתורה רוצה למנוע גילוי עריות קולקטיבי, לא חוזרים לאימא. תסביר אדיפוס, כן? לא חוזרים. וזה מה שכתוב, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. מתי מוציא מישהו מקרבו של מישהו? בלידה. מה זה? חזר? היה זר, כן, היה זר, אבל היה חלק מהעניין, הרי, אבל הרי, מה עם כל העבדות? העבדות היינו חלק מהכלכלה המצרית, אין מה לדבר, היינו מאוד מאוד מצריים. עד יום ה-21 לחודש בערב, 7 ימים שעור אלוהים עשה בתיכם, כי כל אוכל מחמצת, ונכנסה הנפש האם בדת ישראל, בגר ובסך הארץ, כל מחמצת לא תאכלו, בכל מושבותיכם תאכלו מצות. מה? למה כתוב מצות בלי וו? איפה אתה רואה את זה? באיזה פסוק? אצלי כתוב עם וו. בעבדך למעלה, תאכלו מצות. כן, בלי וו. כי צריך לאכול מצות שאין בהן וו. כן? טוב. זהו.